בוקר טוב ומבורך, רעים ואהובים, שבוע טוב ומבורך, יום ראשון בשבת, תחילתה של פרשת פנחס, בסיומה של הפרשה הקודמת. פנחס בן אלעזר מתואר בגדולתו ובהצלתו את עם ישראל בעקבות הקנאה שקנאה, בעקבות סיפור זמרי וכוזבי. החידוש בתחילתה של הפרשה הוא בדיוק מה שאמרנו הרגע, כי מה שהיה בסוף הפרשה באופן אנונימי, שם סופר על הזנות ועל הפאור ועל איש ישראל שפתאום בא ומקריב אליך ואת המדיינית ללא שם, מסופר בפרשה שלנו עם השמות. וזאת השאלה שאנחנו רוצים לשאול היום. מה קרה שפתאום המערכת החליטה להדליף את השמות? אם ראתה התורה לחסות את החוטא ולא לגלות את שמו בסוף הפרשה הקודמת, מדוע החליטה פתאום לפרסם את השמות? זמרי בן סלון, נשיא בית אב לשימוני, שם עם תואר, כמעט עם מספר טלפון. וכוזבי בצור, בת נשיא מדיין וכו'. התשובה לשאלה הזאת, נדמה לי, נמצאת בהבנת העומק של מה שקורה לנו מול בנות מדיין, מול המדיינים בכלל. נוכלות, נוכלות. במילה הזאת, נוכלות. זאת המילה שבה משתמשת התורה כשהיא רוצה לתאר את הייחוד של המדיינים או את הייחוד של המלחמה שצריכה להתחיל במדיין, זו שמתחילה בפרשה של היום, צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר ניקלו לכם על דבר פאור. יש אויבים ויש אויבים, אבל האויב הזה שהוא לא כנעני ולא המלאיקי, הוא מסוכן מכולם כי הוא נוכל. ומה הייתה הנוכלות שלו? שהם הפקירו את בנותיהם לזנות, לא, זה לא סוף הנוכלות, והזנות הזאת הביאה לסיפור הפאור. על פי חז"ל, זאת הייתה הצעתו של בלעם מסופה של הפרשה הקודמת. בלעם, מי שראה שכללותיו ממש לא עובדות, מחליט לבוא אל בלק ולהגיד לו עיצה. אלוהיהם של אלו, כך הוא מספר לו, שונא זימהו. ואנחנו מספרים את הסיפור כפי שהוא מופיע בחז"ל. וצריך פשוט לפתור את הבעיות, והוא מגלה לו תגלית. מה שסיחון ואוג לא הצליחו לעשות, אתה יכול לעשות בצורה פשוטה. אתה יודע מה אני ניסיתי לעשות בכל הקללות שלי? לנתק אותם מאבותיהם. ראיתי את ראש הצורים, ראיתי את האבות, ראיתי את האימהות, רציתי לנתק, אבל לא הצלחתי. לכן אי אפשר לקלל. אז יש פתרון אחד. בוא נייצר הרבה ילדים יהודים שלא יודעים פשוט מי זה אבא שלהם. ואת מה שלא הצליחו לעשות, סיחון ואוג ומצרים ועמלק. אתה תצליח. זה יביא אותם לא רק לזנות, כי לזנות יש גבול. זה יביא אותם לאידיאולוגיה. לאידיאולוגיה קוראים פאור. איך זה הולך להתרחש? הנה. העם הזה יושב, כך מתארים חז"ל עכשיו, בשלב ביניים מאוד רגוע, והרוגע הזה יש בו את הדברים הטובים של הרוגע ואת תופעות הלוואי של הרוגע. למה רגוע? כי הוא כבר הוריש את האמורי, הוא ניצח את סיחון ואת אוג. הוא יושב כבר בעבר הירדן המזרחי ובונה את בתיו. לעבר הירדן המערבי ולמלחמות שיצטרכו להיות עם מעבר הירדן ועם יהושע, הוא עוד לא הגיע. זה שלב ביניים קצר מאוד, זה כמה חודשים. יש לך בערך חצי שנה לעשות עבודה, לא יותר. ואתה תצליח. אתה צריך להביא אותם בווייז שלך, בלעם אומר לבלק, צריך להיות כתוב, אנחנו צריכים להגיע לפאור. אבל אי אפשר לשכנע אדם שפוי לעבוד לפאור, כי הפאור, סליחה על הביטוי הלא פרלמנטרי או הכן פרלמנטרי של היום, הפאור הוא מגעיל. הפאור, כמו שכבר הזכרנו בסוף השבוע, עניינו הוא אחד. שפוערים בפניו במחילת כבודכם את פי הטבעת, כך מסביר רש"י, ומוציאים ראי. וזוהי עבודתו. מה מביא אדם לרצות דבר מטורף כזה? אז יש דרך. אתה יודע שהחבר'ה האלה עכשיו מסתובבים ומטיילים בשוק ושמחים? תעשה קניון גדול. עשה להם קלעים, כך לשון חז"ל, ויושב בהן זונות. הזונות האלה יהיו מין דיילות כאלה שמוכרות להם כלי פשטן. למה כלי פשטן? כי מה אנשים צריכים בנופש יותר מכלי פשטן באזור הזה? וכך, מהר שלג, כלומר בעבר הירדן המזרחי, מאזור החרמון, מהסניר, ועד בית הישימות, קלעים קלעים של מכירת פשטן. והתרגיל פשוט. בקלעים, במקום החיצוני, באוהל החיצוני, יושבת דיילת, ובפנים, באוהל הפנימי יותר, יושבת אחת צעירה ממנה. כלשון חזל, זקנה מבחוץ, לא זקנה בת 300, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. וכשהם מטיילים מישראל ושוטים ושמחים ומטיילים בשוק, יוצאת המוכרת ואומרת לו בהפנינג כזה, הפנינג ענק של מחירות, היא אתה רוצה כלי פשטן? היא מציעה לו מחיר קרן ואז קופצת הילדה, קוראים לזה כנראה מאחורי הקלעים, כיוון שהכל קלעים, ואומרת לו, היי, אני נותן לך ב-20% פחות. הוא נכנס, כך פעם, פעמיים, שלוש. הפעם השלישית שהוא מגיע, היא אומרת לו, תראה, הרי אתה כבר בן בית פה. אז למה אתה צריך ככה לחפש במדפים? שב, ברור לעצמך. אז היא מציעה גם כוסית יין עמוני מיוחד. היא בודקת שהוא לא נבהל מזה שזה יין של נוכרים, וזה עוד לא נאסר יין של נוכרים, אומרים חז"ל, והוא שותה. כיוון שבער בו, הוא כבר יודע בדיוק מה היא רוצה, והיא יודעת מה הוא רוצה, והוא אומר לה, נו, ישמעי לי, חטא. היא אומרת לו, הנה, הוציאה יראתה מתוך עיקה, היא מוציאה עכשיו את הפסל הזה, את הפסלון פאור, את הפאורצ'יק הקטן, ואומרת לו, עבוד. הוא נבהל, והוא אומר לה, מה? תשמעו את המילים של חז"ל. והלא יהודי אני! אני שומע בזעקה הזאת, והלא יהודי אני את הכל, את חנה ושבעת בניה, את הצעקה של יהודי, עבודה זרה? ולמה לפאור? אין גבול לגועל נפש? אני, אחרי 40 שנות מדבר לפני הכניסה לארץ ישראל להקים בית תפילה לכל העמים, אני, בסדר, נפלתי, אני כבר פה מאחורי הקלעים בזנות, אבל, והיא אומרת לו, מה אכפת לך? מה מבקשים ממך? רק פיאור. והוא אינו יודע שזו בדיוק העבודה הזרה שיש פה. היא לא משחררת אותו. כך מסיימים חז"ל, עד שהיא מוציאה אותו כופר בתורת משה רבו. עם תעודות. סיפור נורא, אבל אתם רוצים להבין איך הוא מתרחש? הנה ככה הוא מתרחש. כשהיא אומרת לו, מה אכפת לך? אני אומר בחיוך, כתוב מה אכפת לך, א', י', כ', מה אכפת לך, אבל נדמה לי שבגרסאות קדומות כתוב שם משהו כמו, מה אכפת לך? מה אכפת לך? אתם לא מכירים את הביטוי? מה אכפת לך? זהו הקוד פה. היא אומרת לו, תשמע, כשאתה עכשיו בעצם כבר נמצא פה מאחורי הקלעים, ומוכן לרגע אחד להפקיר את ערכיך. זה אנושי, לא? זה כל אחד מאיתנו, לא? יש רגע שבו כל אחד פתאום חס ושלום עומד בפני זה שהוא נותן משמעות למשהו שהוא יודע שהוא חולף, אבל הוא לא עומד בו. זה יכול להיות ביצר הזה של העבירה, וזה יכול להיות בכעס ובממון ובכסף. יש רגע שבו אתה יודע שהדבר הזה הוא לא באמת חשוב, אבל כבר בוער בך, ואתה לא יכול, ואתה נותן לו משמעות שאתה לא יכול להתגבר עליו. מי לא? ואז יוצאת הזונה המדיינית הזאת, ואומרת לו, אז לך עד הסוף. אתה יודע מה רעיון הפאור? דיברנו על זה בערב שבת. רעיון הפאור אומר, שתיתן משמעות למשהו שיש פה בעולם. תפסיק להגיד כל הזמן, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. הרי אתה מוכיח שיש. עובדה שאני כן קיימת עכשיו. הרצון שלך אותי עומד בסתירה לרעיון של אין עוד מלבדו, לא? יש יצר הרע בעולם. אז תיקח אותו עד הסוף. תהיה חזק. אתה יודע מה הסוף? הסוף הוא שגם לפסולת,
לגועל נפש, שבאופן הגיוני פסיכולוגי אדם נדחה בפניו, זה אומר, זה מסריח, זה דוחה, תן גם לזה ערך, תן ערך לכל. וכך לאט לאט, תכפור בתורת משה רבך, שאומרת רק דבר אחד, שאין עוד מלבדו, ושלכן הכל מחובר אליו, ושלכן יש ערך לבית שלך, ולמשפחה שלך, ולנצח שלך, ולהמשך שלך. רגע אחד תגיד מה אכפתך. והרגע הזה של מה אכפתך יביא אותך לפאור. ראי ואהובי, אתם מבינים? פה לא מדובר על המלאק ולא מדובר על טנקים. פה מדובר על האויב הגדול של מה אכפתך. אתם זוכרים מה ששאלנו בתחילת הדברים היום? אז למה זה היה אנונימי בסיפור? קשה להגיד, אבל לי זה ברור. זה היה אנונימי כדי שאתה תשלים את החסר. איך יש את הספר ילדים הנפלא הוא, והילד הזה הוא אני. אם היו אומרים לך בהתחלה את השם, היית אומר, טוב, נו, זה נשיא ביתיו לשימוני, הם השמאלנים, לא, לא, הם החרדים, לא, הם הימניים, לא, לא. זה כל אחד ואחד מאיתנו, כל הזמן, בהווה מתמשך, כי צוררים הם לכם. שבוע חדש, סיפור חדש, ישן ישן, ובכל יום חדש. איך נלחמים במדיין? זה כל הסיפור של השבוע. יש לנו שבוע שלם בפרשת פנחס. יום טוב, להתראות, שבוע טוב.